טקסט, ברוך השם.
טוב.
מה? שבוע שעבר דיברנו על ההאקר, על ה... דיברנו על הצד הקליל של הדרשות הפוסט-מודרניות של הרב שגם, אמרתי שהיום אני רוצה ללכת לצד הכבד קצת, למרות שזה גם דרשה. בהתחלה חשבתי, כאילו מה שחשבתי זה ללמד באמת את הדרך שהוא עיקר העניין פה, שזה איזשהו דרוש של הרב שגר, אמירה קצרה של דרידה על תפילה, מאוד סתום, גם בעריכה של שברי לוחות שהיא יחסית יותר ידידותית, הוא עדיין מאוד סתום, גם היה סתום, אני זוכר את השיעור הזה שאנחנו לא יודעים מה הוא רוצה. אבל עוד נראה בזה אחרת. אחרי זה שנכנסתי את זה, ראיתי שבאמת אפשר גם ללמוד את זה בצורה יותר לימודית ופחות דרשנית. וזו שאלה, כי זה באמת, אני חושב שאם נכנסים לזה, זה מקביל לכל מיני דברים שהרב שגר כן אומר אותם בלשון יותר מאמרית. אבל עדיין יש משהו חזק בקטע הדרשני, וגם בדיבור, כמו ההבדל בין לדבר על אמונה לבין לדבר על תפילה. שתפילה זה מוריד אותך לפרקטיקה, זה עובד ולא עובד. זה לא האם אפשר להאמין, האם אפשר לנסח איזשהו רעיון שבו זה יעמוד. תכלס, עובד ולא עובד. לכן למשוך את הדברים לתפילה זה מעניין. בגלל זה גם הבאתי פה לפני הדרשה הזאת, קטע מליקוטי מוהר"ן. זה גם במובן מסוים, פן הפחות אינטלקטואלי מבורר, נגיד, של הרב שגר, למרות שזה לא ממש דרשות, אבל זה יותר דיבור ככה בפשיטות מסוימת. במיוחד הדרשה הזאת היא ממש כאילו הלוכה למעשה כזאת, והיא מאוד מקבילה במה שהיא אומרת, אבל היא לא מפתחת את זה רעיונית, מה שיותר יהיה לנו בקטע השני. אז אני רוצה שנתחיל עם הקטע הזה משיעורים ליקוטי מוהר"ן. ננסה לדבר ככה דרכו קצת, ואחרי וניגוש לגלוש לקטע השני משברי הלוחות, שהוא יותר מרחיב את העירייה, יותר נותן איזושהי שפה מושגית, אבל אני חושב שהוא מדבר על אותה חוויה. הצדף, הצדף, יש הרבה דיונים איך לבטא את זה.
נראה שהיה את הניסיון להכניס את זה כאילו תוך השפה וזה לא עובד.
מה, מי ניסה להכניס את זה?
לא, שמעתי פה.
כן, זה היה המאמרים שאני, זה לא, הוא לא הייתי את זה, אני חושב שזה היה הכותרת של המאמרים שהיו בגאות, שאליהם הוא התייחס, זה היה איזה שני מאמרים שהוא...
שהוא כתב או
לא? לא, 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 כתבו איזה שני חבר'ה הצעירים. מאמרים סוציולוגיים כאלה שתיארו את התופעה, על זה הוא דיבר, זה היה בעקבות זה. בכל אופן, רגע, אבל כתחילה כדי למקם את עצמנו בתוך הדיבור, אני רוצה להשוות את זה קצת, לא בלי להיכנס יותר מדי לקטע הזה, אבל אין לנו דיבורים בשלב שדיברנו יותר על השלב האקזיסטנציאליסטי, למשל בדרשה הזאת של אלבר קאמי שלמדנו בזמנו, אם אתם זוכרים, זה היה מאוד התיאור הזה שבו האמונה היא הופכת להכרעה. יש איזשהו עין שאתה עומד מולו שאי אפשר להוכיח שום דבר, הסתר פנים שתואר שם, ניתוק, אחור ואחור, זה דימויים שהיה שם, ואז האמונה היא מופיעה כאיזושהי הכרעה חופשית שאין שום דבר שמקדים אותה, וזה מה שהופך אותה לעוצמתית, זה מה שהופך אותה לתנועה הזאת לתנועה רוחנית יותר דווקא, בגלל שהיא לא נשענת על שום דבר. ואתה היה שם פתוס מאוד חזק של התנועה האוטונומית, ופה, בדברים האלה אני מרגיש שזה גם קשור בכלל למעבר הזה מהאקזיסטנציאליזם ופוסט-מודרניזם, יש איזשהו מקום שהוא פחות עם הפתוס של ההכרעה, זה לא הבחנה מאוד חתוכה אצל הרב שגר, אבל הוא משחק עם זה, ויותר עם פתוס אחר, שהוא לוקח את אותה סצנה של העמידה מול העין ומול ספק, הוא ידבר פה וכפירה והסתר פנים וכל הדברים שיהיו פה בהמשך, שהאמונה שצומחת מזה היא לא, היא כאילו מקבלת איזשהם מאפיינים שהעין משפיע עליה, אבל זה לא הולך למקום של אוטונומיה. אנחנו נעשה ככה באמת לברר איזה סוג של אמונה הזאת ואיך היא נמצאת שם, איזה סוג של תפילה הזאת בהקשרים שדיברנו כאן. זה מקביל קצת לדברים, הוא לא יודע אם נגיע לזה בהמשך, אבל בשברי הלכות יש את המאמר הזה לחיות בצמוד לעין, ששם הוא מאוד נוגע בנקודה הזאת של מה ההבדל בין העין האקזיסטנציאליסטי לעין הפוסט-מודרני, איפה שיש פתוס ואיפה שאין פתוס, אבל אני רוצה שניגע בזה דרך הדברים האלה. בואו נקרא את הקטע מליקוטי מוהר"ן, כי הוא מציין את הדברים יפה. בכמה מקומות, זה תורה, התורה של רב נחמן זה תורה שקצרה, שנקראת רציצה דמיית, לא זוכר מה השם של התורה, אבל היא בקטעים מההתחלה שמדברים על השאלות של חכסה בדבי אתונה, אחת השאלות שהם שואלים זה אפרוח שמת בביצה, מאיפה הנשמה שלו יוצאת? שאלה קשה שאולי התחבאת עם פעמים רבות, ואז הוא עונה להם איפה שהיא נכנסה. רב נחמן דורש איזה דרוש נאה. על מחשבות זרות בתפילה, ועל המוות שזה מסירות נפש. זה תקרא בפנים, תראה שזה פשוט לגמרי. מסירות נפש, ואז אתה מצליח להתפלל דווקא דרך המחשבות הזרות וכו'. אז רב נחמן סתום, ואגב עושה איתו משהו אחר לחלוטין. בכמה מקומות פורשו מחשבות זרות כאירועי עבודה זרה, ובהתאם לכך ניתן להציגן כספקות באמונה, העולים במתפלל תוך כדי תפילתו. כשלפתע עולה בקרבו השאלה אם יש בכלל מי ששומע אותה. מסירות נפש בתפילה, המתארת בתורה זו כקורבן וכמוות, פירושה נכונות לקבל את הספק העולה במתפלל בשעת תפילתו. לדעת לא להיענות לו, אך גם לא לדחותו ולהשליחו מהמחשבה בכדי לחזור למהלך התפילה, אלא לחיות אותו. או אז עשוי להתרחש תהליך מופלא. דווקא ויתורו של המתפלל על הוודאות ונכונותו להשאיר את הספק במקומו, מביאים את האמונה למקומה הגבוה והראוי. האמונה שלנו נובעת לא פעם מהרצון לחוש ביטחון בעולמנו, אחיזה בעולם חסר ודאות. ברגע שהאדם מסוגל לעשות תנועה של מסירות נפש ולהתפלל מכוחה, ללא הרווח הטמון באמונה הוודאית, מתרחש תהליך מפתיע, נוצרת אמונה עמוקה, העשויה להקפיץ את המתפלל לרמה אחרת של קרבת אלוקים. הרי תכלית האמונה שלא נדע, ולכן עצם הנכונות להתמסר ללא ביטחון מוחלט בנוכחותו של בורא קשוב לתפילה, היא המבטאת את האמונה באין סוף. אין זו תפילה מתוך ביטחון בדיוקן ספציפי של הקדוש ברוך הוא העונה לבקשת מבקשיו, אלא פנייה לאינסופיות הנגוון פני האפשריים. הרעיון של מסירות הנפש בתפילה עניינו הוא לדעת לקיים את הכפירה בתוך האמונה, בהתאם לתפילתו של רבי נחמן אודות החלל הפנוי. האמונה היא קפיצה על האדם להמשיך את עבודת התפילה המבוססת על האמונה גם ממקום של ספק. יפה אתה אומר, אני לא יכול למה יצא, אבל זה עובד. זהו, אפשר לפה שתי שאלות, האם זה עובד? אם אנחנו מכירים את זה כמשהו שעובד אולי? ולמה? איך? כאילו, אמרתי שבאמת בקטע הזה הניתוח הוא פחות בהור, יותר כאילו, הוא אומר, זה פשוט עובד. אבל הרבה שאלות, כאילו, כשקצת חלק מיינו, מה זה החלל הפנוי, ומה זה אומר אמונה יותר עמוקה, ומה זה הכפירה הזאת, איזה אמונה נשארת אחרי זה, אחרי שהיא מקיימת את הכפירה. אבל בואו נעשה כאילו באמת להסתכל יותר מהרמה האינטואיטיבית שהטקסט הזה נותן. מה אתם אומרים על האופציה שהוא מציע?
כאילו יש כאן המון, זה לא קשור, זה נראה לי איזה מין התרפקות כזאת של כאילו, ככה אני מרגיש את זה מהטקסט. שכאילו גם במקום, כאילו שאתה כזה טוב, אתה מוסר את הוודאות, אתה כאילו אומר, אני לא, באמת אני לא מצליח לזה, לא מצליח ליצור אמון שיש מישהו ששומע אותי, אבל כאילו, ואתה ממנף את זה, עכשיו לא ממקום של כאילו פילוסופית להסביר, אלא כאילו באמת ממקום של אמון, של כאילו באמת ליפול על האינסופיות הזאת. יש בזה גם כאילו בהקשר של האירועי העבודה זרה האלה, שזה כאילו בהם יש משהו שאלה, יש נתיב אחר של האינסופיות שהיא מתגלה.
מה זה אומר שזה האינסופיות, אבל באמת למה שהיא תתגלה מהמקום הזה? מה היחס בין התפילה שלפני האירועי כפירה לזאת שאחריה? בכלל אותו דבר.
במיקוד, כאילו שיש לך תפיסה יחסית ברורה של מה, של מערכת היחסים שיש בינך המתפלל לבין הצד השני, וזה מובן. ופה כאילו יש משהו היה. אתה מסית את זה דווקא מהמקום של, כאילו, נפתחים עוד אפיקים של קשר, של מגע.
השאלה רק שאני חושב שהיא מלווה את העניין הזה, זה דווקא בגלל שהוא מתעסק בשאלה של תפילה. זה מה זאת אומרת לקרוא לזה אפיקים של קשר? מה זאת אומרת לקרוא לזה תפילה? רגע שאתה אומר, שמוד יעלה בדיבור של ידע, הספק הרי הוא מאוד יסודי. לא כשאתה אומר, אני לא יודע אם רוצה שאני אעשה ככה, אולי הוא רוצה שאני אעשה אחרת. הספק הוא נכנס לדבר הכי יסודי, האם מישהו שומע או לא. רגע שמישהו, שלא בטוח אם מישהו שומע, אז על מי אתה מדבר? איך הוא מנסה להעצים את זה דרך המקום הזה? קראנו את הקטע הראשון בינתיים. גם מה זה המסירות נפש פה?
המסירות נפש ברמה הכי פשוטה של הרבה.
מה זה אומר הרמה הכי פשוטה?
זה מסירות נפש ללא ודאות, ללא טוטליות. אין פה טוטליות.
אז על מה, אבל מה מוסרים פה? בוא נסתכל שנייה, מה הקורבן שנמצא פה?
אתה. האמונה שלך, שהיא לא קיימת, היא לא חזקה, היא לא שלמה.
אתה מוסר את האמונה? אתה מוותר על האמונה? מה אתם אומרים?
רואים את המעבר גם בין השפות, כאילו נראה לי, שאומר בהתחלה לא רווח תמון באמונה ודאית, ואז יצאת אמונה מוקס על הקצת נפל לרמה אחרת של קרבת אלוקים. זה לא אמונה, זה משהו אחר. ובגלל זה גם נראה לי...
כמו כל הקטעים האלה של הרב שגר, הוא משחק עם השפה הדתית, זה גם קצת דומה למה שאנחנו רואים ברמב"ם לפעמים, שזה... הוא לוקח את המונחים הדתיים למקומות אחרים, ואתה צריך לחשוב רגע, מה זה אומר קרבת אלוקים? הרי לפני שנייה אמרת שהספק מתעורר על השאלה אם יש בכלל מישהו ששומע. הוא כאילו משתמש באותה מילה, ובאמת הוא לוקח את זה למקום אחר, ואז האפקט של נוצר הוא אפקט אחר, אני חושב באמת.
נכון, אבל יש פה מדרשים שונים. יש מגרש שאתה בא לחוד לדבר באמונה ובספק ובהרהורים. יש מגרש של קרבה.
אתה אומר, יש פה בכל זאת חוויה של קרבה שהיא מעבר לספק.
אתה כאילו מגדיל, לא יודע, כאילו אתה מעביר את ה... אתה מבין שהשפה, המגרש של המילים, של ספק או של דיבורים, פשוט הוא אי בתוך השפה של מגרש קרבת אלוקים, לא יודע. זה לא כל הסיפור.
אני לא בטוח שזה... אני לא בטוח שאני מזדהה עם זה, אבל...
מה הכוונה שאתה לא מזדהה?
אני לא יודע אם זה, אני לא יודע כמה ביטחון יש לי ב... לא, ביטחון זה הנקודה. אני לא יודע אם אחרי דבר כזה אני ארגיש יותר קרבת אלוקים. אבל כן אני חושב שאני יכול, להבין לאן הוא מנסה להצביע. כי יש איזה... כי אפשר להסביר את זה גם ברמה פסיכולוגית, שזה לא משהו שחורג קצת מהדיון הפילוסופי של קיים, לא קיים, מי אני מדבר, לא מדבר, כאילו שזה משהו שברגע שאני מחליט שזה לא משנה בעצם אם מישהו שומע או לא, או לא שומע, או, כאילו זה לא השאלה בכלל. אז יש איזה, זה לא התרפקות, אבל יש איזושהי תנועה שהיא חזקה יותר, שיכולה ללכת, לכיוון הזה שבו באמת מישהו פתאום מתפעל בדבקות. אני חושב שאפשר לראות את זה. אני, כשאני מדמיין את זה, אני רואה מישהו בחוץ, אני לא יכול לדמיין את עצמי לפני, אבל...
למה לא?
למה לא? זה שאלות שאם היה לי תשובה לה... אולי הייתי יכול
להיות שלנו, אני יודע. אז זה באמת השאלה שלנו, כמו שהוא יגיד להמשך, או שזה קורה או שזה לא קורה. הקטע הזה אני חושב, הוא מנסה, ההרגשה היא שהיא מתארת חוויה. בוודאי שאתה רואה את זה כקריאה לתורה של רבי נחמן שלא מוזכר בלאורי עבד הזרה, וזה לא ספק, הוא חייב מדובר שם משום דבר מהדברים האלה. והוא פתאום נכנס לזה, שברור שבעצם הוא קורא את רבי נחמן דרך איזושהי חוויה שהוא מתאר אותה, והוא אומר זה עובד. למה זה עובד? יש פה כאילו כמה אמירות כאלה שהן מין גרעינים כאלה של רעיונות. אבל באמת השאלה היא היסודית אם זה עובד או לא עובד, עד כמה... לא חושב שזה שחור לבן, זה יכול להיות ברמות שונות. גם חלק מהשאלה פה זה בכלל מאיפה זה מתחיל. האם בכל שאלה שאנחנו מאמינים ששומע זה בכלל נוכח? זאת אומרת, יכול להיות שאנחנו לא נמצאים שם אפילו לא דרך הערעורים, אלא כאילו המצב התמידי שאין אף אחד ששומע. וצריך את הערעורים כדי שזה פתאום יהיה שאלה. כאילו להסתכל מבחוץ על התפילה וזה נראה לי מה שמחשבות זורות עושות ולהגיד מה זה הדבר הזה, אפשר לעשות את זה בלי להסתכל מבחוץ. ורגישה, הטקסט הזה יותר משהוא נותן תשובה הוא מעורר את השאלה, זאת אומרת הוא פתאום אומר לך, רגע, באמת למה אני מתפלל הרי? זה לא כל כך, זה לא שאני נמצא בשלב שאחרי, אני נמצא אפילו בשלב שלפני, אז בוא קודם כל תכניס לי לשלב שלפני ואז נראה מה יכול לצאת מזה?
אבל כאילו הוא הולך יותר רחוק, זאת אומרת, הוא מסתפק בפסקה הראשונה, זה רק לעורר את השאלה.
לא, אני לא חושב שזה שהוא מתכוון רק לעורר את השאלות, אני אומר כאילו, כשאני אסתכל מה האפקט מבחינתי, אז אני אומר, רוב התפילות שלי לא נמצאות לא בשלב הזה ולא בשלב הזה, אני נמצאות הרבה לפני. ואז כאילו... אז רגע, בואו תנסו לדחוף לי קצת מחשבות זרות, כדי שאני אוכל לעבוד איתם, כן, הפרוח הזה שמת בביצה, צריך שיהיה איזשהו פתח שמשהו ייכנס.
זה לא בעיה, אתה נכנס לחשבון בנק שלך באינטרנט, לפני התפילה.
זה מחשבות זרות אחרות, אם אלה, זה משהו אחר. זה מחשבות זרות של המחשבות זרות דתיות, של עבודה זרה. כאילו גם כן עבודה זרה. ספקות, צריך שיהיה ספקות, כדי שיהיה ספקות צריך שיהיה אמונה. בתפילות היפות באמת אין בהם אמונה בכלל. אבל כשנמצאים במקום זה, אני חושב יותר אפשר להרגיש איך שהספקות יכולות לגרום לזה שמשהו יקרה, כי פתאום הדבר הזה לפחות מונח על השולחן. קודם בטח של האלוקים, עכשיו ששיעורי כפירה, אז אולי יש, כי זה לא ודאי, כן? ספקות באמונה, זה אומר שעדיין אי אפשר להכריע, אבל לפחות המציאות נמצאת באיזשהו מקום פתוח יותר, אני חושב שזה המקום שמנסה להביא אותנו אליו. מה אתה אומר, אחיה?
אני גם, אני חושב שזה לא מחשבות הרוב, זה לא, האם, דוגמה, כלומר...
דוגמה שמעניינת אותו יותר מאחרות.
כן, אבל אני יודע, זה הדבר, אם אתה כרגע מול את זה שבו הוא חושב, אז בוא נאמר שלך, כלומר, אתה עובד על זה שהיא... אתה בעצם לא יודע אם מישהו שומע אותך, כי אם מישהו שומע אותך, אתה לא היית חושב. במובן הזה, אני חושב שזה המקום, לא... השאלה, האם לך גם כזה שבו הוא קיים, לא יודע אם פה יש את העבודה של העלאת המחשבות הזרות,
זה גם חותר, לא?
אני לא יודע.
לא יודע אם זה בדיוק, זה לא יש ברוך הוא קיים. זה יותר קונקרטי, עכשיו אני מדבר, קורה פה משהו או לא.
אני פתאום חושב בכלל על ה-SMS שלי. כלומר, ממילא אין תחושה שמישהו מקשיב לי.
זאת אומרת, זה נמצא גם במחשבות הזרות הקטנות שלך.
כשאתה מדבר איתך, אני לא פותח את הטלפון ולהתקן ב-SMS. בשאלה, זה קורה לי. כלומר, בשאלה אני לא מרגיש, לא חווה, לא מאמין שמישהו עומד שם ומקשיב, אחרת זה לא היה קורה. זה המחשבות הזרות, במובן שאני מבין אותה,
לא, אני לא חושב שזה שונה, אני חושב שפה זה יותר מנוסף. כמו שאתה אומר, המסקנה שעולה מתוך המחשבות הזרות האחרות, זה התחושה שאין מי ששומע.
נכון.
ואז השאלה באמת מה קורה. כי כשאתה מגיע לזה דרך הדוגמאות שאתה אומר, אז כאילו אני אנסה לעבוד בדרך הפוכה, ואני לא אגע בטלפון, ואז כאילו זה יעבוד.
לא, משהו.
אבל היה נמצא בשורש.
בשורש,
אז
זה לא יעזור לך בלי טלפון.
נכון,
כאילו בסדר, איזושהי מקפצה, להפיץ את המטרד לרמה אחרת, זה יראה את זה לא כן. קודם ברוך הוא מביא לך, אם אתה עושה בו ביפוך, דווקא אותו חלק, אתה בכלל לא יודע אם הוא מוציא לך, הוא בכלל קיים כרגע, אבל הוא עוד איזשהו, הוא מתגאה לך דרך הדברים האלה.
בדברים שאמרת, אבל כבר הייתה את הקפיצה, כאילו, באפשרות שלי לומר שהקדוש ברוך הוא זה שמביא לי את זה, זה הבעיה, כאילו. איך זה קורה? איך פתאום הדבר הזה קורה? שאני יכול לומר שזה הקדוש ברוך הוא. ולהתייחס אליו פתאום כאילו זה, כאילו הוא נוכח. איך פתאום המעבר הזה התרחש? כאילו זה התפר, הוא הולך כאילו במקום
יותר... אז זהו מדבר, עצם אנחנו נתנסה ללא ביטחון.
זה עוד לפני כאילו שאני אומר, היה לי מחשבה זרה, עכשיו איך אני הופך אותה להזדמנות. כאילו זה... זה כאילו, אני חושב שזה דיבור שהוא כאילו, אפשר לעשות אותו אחרי כאילו הדיון הזה. כאילו משהו שאחרי, אם אני עכשיו מתפעל, אני מדבר כאילו שאני לא יודע אם אני מדבר כאילו, אין שיחה, אין איזה, כאילו אני לא בטוח בכלל שאני עושה בכלל משהו. ופתאום, כאילו פתאום קורה איזה משהו, אתה אמרת שאתה יכול, לא יודע, להאמין שהקדוש ברוך הוא נתן לי איזה, איך זה קרה פתאום? איך הגעת
אליי? אני אפילו בלי זה. יש לך משהו, פתאום במתלבד בכלל, או איזה מסר, או מתלבד עם איזה ברוך הוא קיים. אם אתה לוקח משהו ועושית עבודה, למה אני? מה זה עושה פה? מה פתאום אני אמין לך, הגיע לי מחשבה של איפה הקדוש ברוך הוא, או מה קיבלו לי ב-SMS? מה זה עושה פה? אני מתבונן בזה תוך כדי תפילה, אתה עושה עם זה עבודה, אתה משתמש בזה לאיזושהי קצל. לאן? אני לא יודע לאן. יכול להיות שאני אעשה את התפילה עכשיו. אני חושב שבאמת צריך פה הרבה אומץ, צריך פה... התמסה לא מתוך מוחלט, יכול להיות שתציל את השאלה, ובאמת ה-18 מצוות הסידור זה לחבק. אבל יכול להיות שפתאום, מהדבר הזה יצמח, אני רק מנהל שאני עושה עם זה, אני רואה הרבה דברים, כאילו, יש לי כאילו משהו מזורות. באמת חומר
מצוין, אחלה חומר. מה שאתה אומר זה באמת נראה לי יותר תיאור של הדיבורים הקלאסיים בחסידות, על לעבוד דרך המחשבה הזרה עצמה. פה אני מרגיש שהוא מנסה לדעת משהו אחר, אלא שהוא באמת, לכן הוא גם נמשך כן למחשבה של הכפירה הספציפית, שהיא כאילו מברקת את התפילה, והוא אומר אני מתפלל איתה ביחד, אני ממשיך להתפלל. אני לא חושב שהוא מתאר התבוננות במחשבה הזאת, מסביבה וכאלה דברים, אלא יותר... כאילו באמת להתפלל מהמקום של הכפירה, זה גם המקום שאני רוצה למשוך את זה, כי אני חושב שזה מה שנראה יותר בקטע הבא. אני רוצה לקחנו פה כמה מונחים כאלה שאחרי זה הוא יפתח אותם. הרי תכלית האמונה שלא נדע, כן, שאומר לך, הרי, כאילו, אתה יודע, הרי בעצם, שאתה לא אמור להתפלל בגלל שאתה מאמין, והקדוש ברוך הוא יודע, הרי ברור שהאמונה אמורה להביא אותך למקום של חוסר ידיעה. אז פתאום, כאילו, בכמה משפטים, הוא מהפך לך את ההיררכיה ואומר שהכפירה היא בעצם, היא בעצם המקום שאמורה להתפלל דרכו. כן, ההתמסרות, המסירות נפש. כאן הוא מתאר את המסירות נפש מאוד במקום, והפוך על הפוך, בדרך כלל המסירות נפש זה שיש את האדם ויש את התביעות הדתיות, הוא רואה שהוא מוסר את עצמו ועושה מה שצריך לעשות. פה זה בהפוך על הפוך, התביעות הדתיות זה הצד שלנו, כי זה נותן לנו ביטחון, זה העולם שלנו, זה המקום שאנחנו מרגישים סבבה, ועל זה אנחנו נדרשים לוותר, כי התכלית האמונה שלו נדע, וזה האמונה באינסוף, והחלל הפנוי שנראה אחרי זה שהוא מרחיב אותו. יש פה את המונח הזה של האינסוף, יש את המונח של החלל הפנוי שהם מזוהים פה דווקא עם הצד של הכפירה. אנחנו נראה את זה בקטע עוד יותר במפורש. כאיזשהו פתח שמוביל אותך לשם, מעבר למקום הדתי. עכשיו, מה שמעניין פה זה באמת שהתפילה נמצאת שם. כי אני חושב שהמבנה הרגיל, נגיד בנפש החיים, פעם התעסקנו בספור באיזה שיעור, שבנפש החיים הוא מאוד מדבר על היחס הזה בין האינסוף לבין הצמצום, וברור שכל העבודה הדתית נמצאת בעולם של הצמצום וכו', ובכל זאת זה המקום של האינסוף הוא שם בלהלהיב את הלב בתפילה. וזה שאלה לגביו, מה זה אומר? כאילו, מה זה אומר להתפלל במקום הזה? כאילו, כמו שאף שגם זה רגע, זה מקום שאין בו מי ששומע, במובן מאוד חזק. וגם כאן זה ככה, אבל דווקא התפילה הולכת משם. זה לא אמירה שיש אינסוף ואני חי בעולם הדתי. אם דיברנו על, נגיד, בשלב הוויטגנשטיין, יש לשיעורים פה על שהשפה הדתית היא באמת צמצום, אבל אני יכול לשקול מתוכו. פה יש איזשהו ניסיון לקחת את התפילה מחוץ למשחק שפה הדתית. להגיד, אמנם יש מעבר, ואני את התפילה לוקח למעבר. אני לא אומר תפילה בסדר, היא בעולם שאחרי הצמצום, וזכותי לחיות בו, כמו שוויטגנשטיין הצדיק לי את זה. אלא הוא כן מנסה להתפלל שם. למרות שברור כאילו שהקונפליקט הוא ברור והשבר הוא ברור. מסירות נפש. טוב, זה גם קצת, אני גם הולך עם רשמים מאתמול עדיין, הדיבורים של הרב דודי, כאילו הם מאוד היו, כאילו זה מה שעלה לי כשקראתי את הטקסט הזה על הדין נותן לך ביטחון. כאילו יש את הדרכים המסורות, אתה לא צריך לשאול את עצמך למה זה עובד, אלא רק איך זה עובד. ברור שזה עובד.
לא, אני לא
יודע
שאתה מרגיש שזה עובד.
לא, יש לך שאלה, האם אתה מרגיש? לא, גם כשהוא אמר, לפעמים אני לא מרגיש, אני יודע שזה הדבר שמתאים לנו, אנחנו צריכים להאמין שזה הפנימיות שלנו וכו'. זה כאילו אני שרשתי אז, שזה הדיבור של אני שאלה דעת, לא שאלה שלא נדע. זה עובד. גם אם אתה לא מרגיש שזה עובד, בסוף תרגיש. בסדר, לא, אני לא בא לפקפק בזה, אבל אני מרגיש שזה כאילו, ההאשמה שלו כלפי הרב שגר, המרומזת הייתה שהוא מתעסק בשאלות ולא בתשובות. הטקסט הזה, אני חושב שזה מה שהוא עושה, אומר לך, השאלה זה המקום. אין פה תשובה, כאילו, התשובה היא שאתה מתפלא. התשובה היא לא בזה שאתה תגיד, אה, עשית לי דרך חדשה, שהיא זו שעושה את זה כמו שצריך יותר טוב או אחרת, או עוד דרך. כאילו, המקום פה זה באמת להתפלא דרך השאלה, לא דרך התשובה. ובאמת התשובה היא לא נמצאת באותו מישור של השאלה, כי יש פה איזה סוג של קפיצה ואיזשהו מאמץ שבכל זאת להתפלל, והתשובה היא בזה שזה עובד. ופה גם אני חושב בעניין שזה עובד, הוא גם צריך לעבוד ברמה החווייתית, זה לא יעזרו שום הבטחות מטאפיזיות על זה שיש לך פנימיות שאתה לא עובד, שאם תחכה כמה שנים זה יעבוד. זה המבחן היחיד שנשאר בסוף. וזה גם השאלה קצת יושב בדברים של הרבה, זה כמו שברגע שאתה יוצא מהמקום הזה, אז אין לך מבחן אחר, זה עובד או לא עובד. ואני חושב שהטקסט הזה הוא אמיץ בזה שאני מרגיש שהרב שגר מתאר בו משהו שעובד בשבילו. והוא יודע שאי אפשר להסביר למה זה עובד, והוא יודע שאין כאילו דרך להצדיק את זה, זה עובד דרך השאלה בלי לתת תשובה. או שזה עובד, או שזה לא עובד. בוא אבל נראה קצת הקטע הבא, כי הוא באמת ייתן לנו קצת יותר מרחב לדבר בו. אז זה, אז כאמור, זה קטע שהוא דרידה, הוא נפטר, אני חושב, נדמה לי ב-2004, 2005, לא זוכר בדיוק, נדמה לי 2005, ואז מישהי שמיכל גוברין, שהייתה תלמידה שלו, קשורה אליו, פרסמה איזה כתבה בארץ, שבו היא הביאה קטע מתוך סימפוזיון על תפילה שהיא והוא ועוד איזה ספר יהודי השתתפו בו באמריקה. לפני איזה שנה הוא יצא בעברית, הספרון הזה שיש בו גם תמלול של השיחות ביניהם, וגם איזה כמה מאמרים קצרים שלו, איזה משהו. אבל הרב שגר העביר שיעור על הטקסט הזה, שהוא טקסט סתום לחלוטין. כן, באמת. טקסט מאוד סתום, אז אני אקרא אותו, מובן פה בהתחלה, אני לא יודע מה לעשות איתו, אבל הרב שגר מאוד התעורר ממנו, ואני זוכר שהתחושה הייתה שקשה מאוד להבין למה הוא צריך את דרידה בשביל להתפלל לדרידה, כי הוא עובר פה על הקצה של האפשרות של אולי אפשר אני זוכר כאילו אז שהייתי פה נראה לי די חדש בישיבה, אז התחושה הייתה כאילו, מה זאת אומרת, אתה אפשר להתפלל, למה אתה אומר שאי אפשר להתפלל ואז לא יהיה אפשר? לכאורה אפשר, מה קרה? בוא נראה. אני חושב על אפשרות נוספת של תפילה שאינני מסוגל להוציא מהכלל. כך התבטא דרידה בסימפוזיון שצוטט באחד העיתונים אחרי פטירתו. התבטאות מפתיעה לגבי פילוסוף שנחשב לנושא הדגל של רדיקליות אנטי-מטאפיזית. הרב שגר אגב השתמש בזה בכמה הקשרים כדוגמה לאופציות דתיות שנפתחות בפוסט-מודרניזם. ככה זה האופן שבו הוא הבין את זה. זה מעניין אגב שבתוך האירוע שדרידה דיבר בו, היה לו קטע שבו הוא דיבר את הדרוש שלו, הוא היה משהו אחר, גם משהו לא קשור למה שהוא אמר כאן, והיה שם כאילו שלושה דוברים, כל אחד נתן את הדרוש שלו, לא זוכר, הדרוש שלו היה פחות מעניין, אני זוכר, לא זוכר מה הוא אמר, שהוא היה פחות מעניין. בסוף היה איזשהו מין פטפוט משותף כזה, ואז הוא אמר את כל הקטע הזה כסוג של אסוציאציה עם מה שמישהו אחר אמר, לגמרי כאילו מהשרבול. וזה הקטע שהיא ציטטה אחרי זה, וזה הקטע שהרב שגר נשאר איתו, כי הספר הוא כאמור תורגם לפני איזה שנה, ולא ראה ישר דברים. בכל אופן, ככה. האפשרות של תפילה שאינה מפללת לדבר, תפילה ללא תקווה. אתה יכול להתפלל ללא כל התייחסות לעתיד. רק לפנות אל האחר, ללא תוחלת, ללא כל תוחלת, רק ביחס לעבר. חזרה בלבד ללא עתיד. ויחד עם זאת אתה מתפלל. האם זה אפשרי? להתפלל מבלי לפלל לדבר, והאם ניתן להתפלל ללא תקווה, ולא רק ללא כל בקשה, אלא אפילו מתוך ויתור על תקווה. אם נסכים שתפילה כזו אפשרית, תפילה טהורה ללא תקווה, האם לא נדרש לחשוב שאחרי הכל מהות התפילה קשורה בדרך כלשהי לייאוש, לחוסר תקווה? התפילה הטהורה לא מבקשת דבר, אפילו לא לעתיד. כן, אני יכול לדמיין לעצמי תשובה לספק היום זה. שאפילו במקרה זה, אפילו אם מתפלל מבלי לפלל, עדיין יש בתפילה תקווה. תקווה לפחות שמישהו יחלוק את תפילתי, שישמע את קולי, או שמישהו יבין את חוסר התקווה שלי, את יאושי. ואז במקרה זה, אף על פי כן יש תקווה בעתיד, ואולי לא, אולי לא. לפחות אולי, זו לגבי האפשרות איומה של תפילה. בוא נעשה שנייה לנסות להפיק משהו מהטקסט הזה לפני עצמו קודם, מה אתם אומרים? אתם קולטים ממנו משהו? אם אתם מכירים את סגנון של דרידה, זה תסכול מתמיד אצלו. אולי כן או אולי לא, מה אתם אומרים?
תפילה טהורה. מה זה?
מה שהוא אמר? למה זה טהור? בוא נעשה שנייה לראות מה הוא אומר, ואז למה זה נחשב טהור יותר. הדיבור שם סביב זה נדמה לי היה שהיחס בין תפילה לתקווה ועתיד. והוא בא כאילו לתת את שיינתתי הזה שפה להתבלל בלי תקווה. מה? משהו? דווקא עכשיו שקראתי בזה, אני חושב שזה כן אומר משהו. אני אעשה שנייה לפרק קצת את הטקסט הזה ואחרי זה נראה איך הרב שגר משחק איתו. יש פה, בהתחלה שהוא אומר, השאלה אם אני יכול להתפלל בלי לקוות שיצא מזה משהו. בלי עתיד, מהתפילה שהיא מתרחשת, לא יודע מה אני מתכוון ביחס לעבר, לכאורה אני הייתי יותר מבין שהיא מתרחשת בהווה. בלי לקוות שיקרה את משהו, שהחוסר תקווה הזה נחשב אצלו קשור לשאלה של הספק אם מישהו שומע, מה שזה אולי הזה שמופיע בסוף. אני גם קורא לזה, כמו שבהקשר למה שקראנו קודם רב שגר, אבל זה נראה לי מתבקש. השלב הבא שהוא אומר, אני חושב, זה השלב שבו הוא טוען שזו תפילה טהורה, שזה מהות התפילה בעצם. זה התפילה, כך התפילה אמורה להיראות. לכל התפילות האחרות...
כן, אבל איך שהוא מציג את זה כבר לפני זה, רק לפנות אל האחר. אתה יכול להתפלל לא פה להתייחסת לעצות, רק לפנות אל האחר. זה כאילו האפשרות האחרת שאני מרגיש בתוך הדברים שלו.
שמה אתה אומר?
אבל זה לא, איך זה יכול להיות תפילה טהורה? יש פה את הפנייה הזאת, זה...
אני חושב שהשאלה איך מבינים את האחר, כי אצל דרידה... אני לא מספיק בקי בזה, אבל בדרידה המאוחר המושג של האחר נכנסת לו מאוד חזק דרך לוינס, והאחר פה אני חושב זה לא מישהו שאתה עומד מולו. זה מניגוד לאני אתה דיאלוגי שיש לי אצל אחרים, אצל לבינס האחר זה מישהו שהוא נעדר, תמיד העדר. נוכחות של העדר, עקבה של משהו שהיה ואיננו, תארה השלילה שהרב שגר הזכיר עוד מעט. זה לא משהו שאתה עומד מולו, ואז אתה יכול להגיד אני מתפלל כדי לדבר איתו, זה האחיזה שיש לי, זה הצד החיובי של הדבר. אני חושב שזה נמצא גם בזה שהוא אומר אולי. מה שנמצא פה בחלק האחרון, שעכשיו ככה כשקראתי איזה שהוא, אני חושב שהבנתי בזה שאתה אף פעם לא יכול לדעת אם אף אחד לא שומע. ולכן אני חושב מה שאמרנו אצל הרב שגר, זה לא הרהורי כפירה, זה ספקות. כי אתה לא יכול לדעת אם יש או אין מישהו ששומע. אתה יכול לדעת שאני לא יכול לבנות את זה, כי אני לא מספיק מאמין או לא ראיתי שזה עובד, כדי שאני באמת אתפלל וחכה אחרי זה לראות אם זה עובד או לא, ושזה באמת יהיה המשקל של התפילה שלי, התקווה לעתיד שבאמת יקרה משהו. זה כאילו הנחת יסוד, גם של דרידה וגם של התפילה עם הספקות שהרב שגר מביא. זאת אומרת שזה לא משהו שבנוי, שיש לו איזשהו וקטור לעתיד, של אפקט, של תוצאות, אפילו ברמה הנפשית, של משהו שהרגיש שסימן טבעי ועשיתי משהו שבוודאות עשה משהו בעולם. אבל מה שחושב שנמצא אצלו בסוף זה שאולי תמיד נמצא. שזה שאלוקים נעדר, זה לא יכול לפתור לך את השאלה של לכיוון, גם אם לא לכיוון השלילי. מה שנשאר פתוח פה, והוא לא מסביר, וזה נמצא גם, אני חושב, קצת לא מסביר בקטע הקודם של הרב שגר, ולמה התפילה הזאת היא תפילה תאורה, למה שזאת תהיה התפילה הגבוהה ביותר, ואני חוזר כאילו למה שאמרתי לכם, את חושב שהייתה לי בשיעור, זה שאתה לוקח פה משהו שהוא כאילו בתחתית החבית, ואתה אומר, הנה, זה הדרך להתפלל, למה כאילו, למה שהתפילה הרגילה לא תהיה יותר גבוהה, למה שזאת תהיה תפילה תאורה? השילוב של המילה תאורה מול הלא תקווה, הוא חושב מה שעושה את זה חזק בטקסט הזה, שמצד אחד מתאר משהו גבוה, מצד שני משתמש בביטויים מאוד שליליים.
כן. אולי תאורה רק אני, כאילו, הכנות נגיד.
הכנות.
כן, כאילו, הוא לא מוכר, אותה אדם שמתפלל פה, הוא לא מוכר לעצמו איזושהי תקווה, משהו שהוא לא יכול ליצור איתו, כאילו.
הוא מקלט, היא תאורה כי היא מחולפת מכל מיני מטענים נוספים, היא רק נטו תפילה, נטו תפילה, אבל אני חושב שאלף הוא מסדר את עצמו, זאת אומרת, עם האולי הזה, תפילה לא תקווה, זה לא תפילה לא תקווה סימן קריאה, זה תפילה לא תקווה סימן שאלה, אבל אולי יש כאילו, אף על פי כן יש תקווה בעתיד, הוא מתחיל עם משהו מאוד
חזק, משהו שלי ואחרי
זה נעשה סוף. בתקווה רק על העבר, אז
אז
שם
מבקש
לך, למה אתה
מתפלל? כן.
לא בשביל
לפדל. יש עריכה אחרת לטקסט הזה, שככה זה מופיע לפני זה. יש עריכה אחרת לטקסט הזה, שגם כאילו זה מופיע בקפדים של הרב שגר, שהוא לפני שהוא מביא את הקטע, זה אומר, אז השאלה היא למה אני מתפלל.
נכון, ברור ש...
זה כמו שאלות שאין אליהם תשובה, כי זה כמו בקטע הקודם.
לא, זה ברור שאם אין כלום, שאם אין אולי, אם אין, אז אין למה להתפלל. אתה מתפלל לא בשביל לפדל, סבבה, אז בשביל מה כן? אתה פילוסוף, אתה עושה דברים, יש לזה סיבה.
כבר היה זקן בשלב הזה, הוא נדמה לי שהוא מתאר שבאותו בוקר הוא אמר תהילים. לא, אני אומר, הוא לא, אני רואה, תשמעו את האמירה הזאת להמשך,
כי יש לה רק עושה דברים. הוא לא מתאר את זה כלום, כי אין שום סיבה. הוא אומר, הוא עושה את זה למרות שזה לא מפלל, מה זה כן?
כן.
זה יש פה איזשהו אולי, יש פה איזשהו חוט, איזה קצה חוט שאולי יש לי כבר שאולי שתהיל, כי בלי זה, ככה הוא מסביר את עצמו, זה מתחיל דרמטי, ואחרי זה... יש רוב השאלות שלנו הם שאלות כאלה, כמו כשיהודים מתפלל, יש מתפללים 2,000 שנה מדינה ירושלים, תכף, או מדינה במקדש, יותר מכוון. זה לא קורה.
סד היום הם משפצים אותה. תכף סד היום הם משפצים אותה.
כן, לא, בטח זה לא נמנע, לא נמנע, מה יש לך שמתפללים? אני מעטים אנשים שבטוחים שהשאלה שלהם מדינה במקדש. אז הרבה אנשים יודעים ש... הם לא משפללים.
לא, אבל הרבה אנשים מתפללים, כי הם חושבים שזה מצווה וצריך לעשות את זה, ושזה דוב שעושים את זה. זה יכול להיות בכל מיני רמות, אתה הרבה פעמים מתפלל לא בשביל מה שכתוב במילים, זה שאלה אחרת שנמצאת מעבר לכל הדרשות האלה, גם הרבה דרשות אחרות. מה הקשר למה שאומרים על תפילה בספרי דרוש לבין המילים של התפילה שאומרות לכאורה כל מיני דברים שכמעט אף אחד מהדרושים לא מתייחס אליהם. זאת אומרת, הרגע שאתה דורש דרוש על תפילה ואתה לא מתייחס להבדיל בין הברכות, בין שבח, בקשה, הודעה, אז הרבה פעמים יש איזו רזולוציה כזאת שבה המילים לא קשורות למה שאתה עושה בתפילה. אז אני אומר, יש כל מיני דרכים של טיהור, אבל זה נכון,
משהו שאומר להם הרבה הרבה אנשים בסוף הם נתנו תקווה קונקרטית בתפילה. התפילות לא עובדות, זה לא חידוש גדול. אנחנו רואים את זה, רוב התפילות של יהוד, כמה יכולים להתפלל את זה, כמה יכולים לדבר בתפילה של הקרקע הזו.
לא, אבל אני חושב שהתקווה פה היא יותר רחבה. התקווה היא שמה שאני עושה, יש לו משמעות, איזושהי משמעות. אני חושב שהוא הולך למקומות האלה, שאני הייתי יותר טוב, זה לא רק שזה יתפלל. מה אתה אומר?
לא, הוא מדבר על עתיד, הוא מדבר על משהו שיקרה.
נכון, אני חושב שהרב שגר לוקח את זה לשם.
המשמעות היא פה בסימן שאלה, אני מדבר עם התפילה, התפילה בעברית זה חיבור, לתפול משהו למישהו. ועל זה הוא מדבר, על חיבור הזה, שאני מדבר על אחר, אתה אומר, זה אחר השלילה, אני לא יודע בדיוק מה האחר הזה, אבל אולי מישהו ישמע את קולי, אולי מישהו יבין את חוסר התקווה שלי. עצם זה שאולי יש מישהו, זה העניין, מה יקרה עם זה? מה הוא יעשה עם החוסר הירוש שלי, עם החוסר התקווה שלי?
שום דבר.
שום דבר, אבל משנה אותו, ודאי לי בכך. צריך שאלה.
לא, נכון שבסוף יש תקווה, הוא כן מדבר על זה שבסוף יש תקווה, אבל אני חושב שהוא עובר דרך החוסר תקווה כי הוא מנפה כל מיני דברים הרבה יותר מוקשים, קליפות כאלה, כמו שאמרת. והאולי פה הוא משמעותי, כי האולי הוא לא חיובי, אלא הוא באמת... כמו תארה שלילה, יש פה משהו שאי אפשר לשים אותו על המפה, אבל גם אי אפשר לא, אבל הוא עדיין נמצא שם. אני חושב שהמושג של האחר הוא, כמו שרב שגם במשך, הוא במפורש קשור לתארה שלילה. זאת אומרת, הוא קשור לזה שאני מתייחס למשהו שהוא לא נוכח. אבל אני כן, יש לי יחס אליו. אבל זה לא יחס שאפשר להבין אותו כתקווה במובן הפשוט, כי באמת תקווה במובן הפשוט היא הולכת לזה שיש עתיד שאני יכול לבנות עליו, לצפות לו. ברגע שזה נמצא במקום של האולי, אולי, כאילו לא רק אולי בונה את המקדש ואולי לא, אולי בימיים ואולי לא, אלא משהו יותר יסודי, אולי מישהו שומע ואולי לא, זה אני חושב, זה המקומות שהוא חותר אליהם. אני חושב שהרבה דברים שאמרנו פה, התחלת לומר משהו טוב מאוד.
השאלה מה התפקיד של התקווה, אם התקווה של התפילה, אם התפילה, המטרה שלה זה שיקרה משהו, או עצם התפילה זה סוג של תקווה וזה המטרה. ואם זו המטרה, אז כבר זה לא משנה אם זה מתקיים או לא, כי זה נותן לי... תקווה, אני אלך לקזינו, ברור שאני
אעשה
את כל הכסף.
אבל היה שם איזה רגע של אמונה בזה שהלכתי.
כן, וזה מה שזה נותן.
השאלה אם אתה יכול ללכת לקזינו בלי תקווה. זאת השאלה שעולה פה. תקווה, זאת שאלה למה ללכת לקזינו. אני חושב שהוא חותר באמת למקומות האלה. מה שאני חושב...
אז זה לא משנה אם התפילה הזאת תתממש או לא. זה בכלל לא חשוב. מה שחשוב בתפילה עצמה היא...
השאלה אם הצלחתי למצוא פה איזשהו שם עושה תקווה. זה לא משנה משהו מתאר.
משהו שיש לנו כבר מהקורסה.
כמה כאילו מהקורסה, וגם כאילו, אני חושב כאילו הסצנה של התפילה שאני מתוארת פה זה העמידה מול האפשרות הזאת. זאת אומרת, כל עוד אני לא מתפלל, אז באמת אני לא חווה את האפשרות בכלל. והאמירה היא שזה לא שאתה הולך להתפלל כי אתה יודע שיש עם מי לדבר, אלא התפילה עצמה היא סצנה של העמידה מול האפשרות. בואו נסתכל על זה, אני אגנס לדיבורים של הרב שגר על זה. תחזים. כן, לרידה שואלה אם אפשר להתפלל מבלי לפלל, להתפלל ללא תקווה. עדיין מתוך ציפייה שמישהו ישמע את קולי, ויעניק לי בכך תקווה ועתיד. נוכל למצוא אצלו כמו אצל ויטגנשטיין, זה הדוגמה שהוא מביא לפני בטקסט הזה, הדין ותפיסתו של הרמב״ם. אכן זיקתו של דרידה לרמב״ם הדוקה, משום שדרידה ראה בתיאולוגיה הנגטיבית, הקרובה ברוחה לתורת הרי השירה של הרמב״ם, את הבסיס לדקונסטרוקציה. עוד שנייה נגיד על זה משהו אחר, פסקה הבאה. אלוקים הוא אל מסתתר, והקרע בין אדם לאלוקים בלתי ניתן לאיחוי. לכן גם התפילה האמורה לחצות את החלל הפנוי ולהתגבר על הפער, הנה לדעתו דיבור ריק ומכני. נותר המרחב התיאולוגי הנגטיבי, החלל הפנוי, שהינו מרחב של שקט גמור. למרבה הפלא, נאלץ דרידה להתגונן מפני גינויים שהותחו בו על ידי הוגי דעות, כגון הברמאס, ולפיהם הוא לא פחות מאשר מיסטיקן יהודי. ואומנם, תמונת העולם של דרידה רחוקה מלהיות רציונלית ומוגנת בשפה. זה מה שנזכרתי שמעת על העניין של למה אתה עושה דברים. שעשועי הדקונסטרוקציה שלו נראים לא פעם ולא במקרה כדרשמות חסידית או קבלית. להגנתו טען שעבודתו איננה אלא דקונסטרוקציה של ערכים שביססו מיסטיציזם. וכך צדק, העבודה שלו באה לשלול חיוביות כלשהי, אלא שדקונסטרוקציה זו, היא המפנה את הדרך לקפיצה המיסטית. אם כן, האשמותיו של הברמאס כנגד דרידה אינן מצוצות מן האצבע, משום שהמעבר מדקונסטרוקציה למיסטיקה לא רק שהוא מעבר אפשרי, אלא אולי אפילו מתבקש. אלוקים יציץ מבין חרכי הדיפרנס, מהפער המובנה בין מסמן למסומן. אני עושה ככה לתמצת בחצי משפט לא מקצועית, העבודה של דרידה שהוא מתייחס אליה כאן, מה שבדרך כלל מכונה דקונסטרוקציה בשנים, מה שהרב שגר קצת עושה, המילה הזאת, איך שדרידה פיתח את המושג הזה, כסוג של קריאה שהיא תמיד מנסה להראות שאפשר לקרוא אחרת, שהטקסט אין לו משמעות יציבה, ויש בה הרבה מימד משועשע. בניגוד אולי לחלק מהדרשנות החסידית, שהתחושה היא שהיא באמת בנויה על תפיסה של טקסט שבאמת כאילו שיש פה איזושהי ממשות בדרשה הזאת, אצלו זה הרבה פעמים לקחת טקסט ולקרוא אותו הפוך ממה שהוא אומר. להראות שזה טקסטים קנוניים, טקסטים שהם יסודיים בתרבות המערבית, והם בונים איזושהי רציונליות, כאילו הוא מאוד בנוי כסוג של... הוא פועל כסוג של מזיק שהולך ליסודות ומאתר אותם, כאילו לוקח את הטקסטים שמכוננים את הדמוקרטיה נגיד, או את הפילוסופיה, ומראה שאפשר למצוא בהם כל מיני יסודות זרים, והם סותרים את עצמם, ואפשר להבין להם הפוך. שזה, אני אומר, ביחס למה שאמרת, למה הוא עושה דברים, יש לו צד שהוא עושה דברים מתוך שעשוע. עכשיו, זה לא שעשוע סתם, זה שעשוע הרסני, זאת אומרת, למרות שהוא לא רואה את זה כתנועה שלילי, זה מורכב, איך שהוא מתאר את זה בכל מיני שלבים. כמו קונדסון, אבל מה שאני אומר את זה בעיקר כי אני רוצה להקשר את זה למה שאמרנו בשיעור שעבר, כשדיברנו על התנועה הזאת של ההאקר והתנועה החתרנית. ושם באמת הדיבור שלנו היה, וגם הדיבור של ההפשגר היה, שזה באמת תחליט לעצמה. בעצם התנועה המשועשעת הזאת יופכת להיות איזשהו סוג של דתיות, איזשהו גילוי של אינסוף, שבעצם היכולת לתמרן תמיד את הדברים ולהסתדר. אצל דרידה זה לפחות, אני חושב, בשלב שיש אצלו כמה שלבים, אני לא מכיר מספיק, אבל התחושה היא, וזה איך שהרב שגר תופס אותו כאן, שהוא עושה את זה כדי לחשוף את העין שמאחורי הדברים. הוא לא עושה את זה בשביל השעשוע עצמו. הוא עושה את זה כדי להנחיח את מה שמכונה דיפרנס, שזה הטענה שהמונח הזה, אם אני מבין נכון, המשמעות שלו זה שתמיד יש פער בין המילים לבין המשמעות שלהם. אתה אף פעם לא יכול לאחוז ב... נדמה לך שכשאתה אומר מילה, המשמעות שלה נוכחת במילה, אבל היא אף פעם לא נוכחת, כי תמיד יש איזשהו מרווח שאפשר להכניס בו פרשנויות אחרות, שאפשר להכניס בו דו משמעות. אף פעם אתה לא יכול לתפוס את הדברים כפי שהם, אף פעם אין נוכחות בפניך. צריך להבין את זה גם לא רק ברמה הלשונית, אלא גם ברמה הבין אישית, אתה אף פעם לא פוגש מישהו באמת, תמיד באיזשהו מרווח ממנו. שזה, ואז אתה אומר, העבודה הזאת של השעשוע היא נועדה להנחיח את הדבר הזה כל הזמן. להנחיח את הפער, אתה קורא טקסט, אבל תמיד יש תורה שבעל פה, זה אף פעם לא נמצא פה, אין את הגרעין קשה של הדברים שעליו אפשר להסתמך וממנו להמשיך הלאה. זה איך שמה שהוא עושה, ולכן זה מה שהרב שגר תופס בו דרך הוויכוח הזה עם הברמאס, שבאמת הוא לא עושה עבודה רצינית, הוא עושה עבודה מזיקית, והוא באמת לא מנסה לבנות מיסטיקה במובן החיובי, אבל זה עצמו פותח איזשהו פתח, בגלל שמה שמופיע, הדבר הזה שמופיע ברקע של כל המשחקים האלה, זה איזשהו עין שנמצא מאחורי הדברים, כי באמת המשחקים הם לא משחקים לשם עצמם, הם באמת משחקים בשביל להעמיד אותם מול הדבר הזה. והדבר הזה, מה שהוא מתאר כאן, זה הנקודה שמצטרף לפתח אותה באמת. מה זה האמירה הזאת? למה הדבר הזה הופך להתגלות? למה יש פה מעבר אפשרי ואפילו מתבקש, ניסוח הזה, אלוקים מציץ לי בין חרכי הדיפרנס?
זה באמת דבר שהוא קשה, כי זה עוד מה שאתה אומר עכשיו, באמת זה כאילו קשה לי עם העיבוד הזה של הרב שגר, כאילו לקחת את הפירוק הזה למקום של למצוא בו את העין. כאילו יש בזה משהו שהוא קצת זר, כאילו, בשביל שהפירוק... לפירוק. בשביל שהפירוק הוא, אתה יכול להגיד, יהיה באמת פירוק, לא יודע אם יש דבר כזה, שהוא יהיה רציני, אז באמת אסור שתהיה בו איזושהי תקווה.
אני חושב שזה בזה הוא קורה, השאלה זה שוב אנחנו נוסעים לברר, מה זה התקווה הזאת, זאת אומרת, מה זה...
זה אפשרות שלה.
מה זה אומר, אז גם אפשר לקחת את זה ליסוד של מה זה תארי שלילה. תארי שלילה זה לא להגיד אין אלוקים. זה בדיוק המקום של האם דרך שלילה אפשר לפגוש משהו. הביקורות על הרמב״ם נחשבים בדיוק בגבול המקום הזה, של האם הוא מאפס את אלוקים לחלוטין. כשאתה קורא את הרמב״ם, אני חושב התחושה היא שהוא באמת חווה מזה משהו משמעותי, למרות שזה תנועה של שלילה. זה משהו שהוא מאוד קשור לדיבורים האלה של דרידה ודיברים של לוינס, וליכולת של האחרות להיות משהו נוכח. משהו שהם מאוד מחפשים אותו. איזושהי סיטואציה שאין יכולת לאחוז בו במשהו חיובי, ושתקל התנגדות מסוימת להכיזה במשהו חיובי. ובכל זאת, התחושה היא שהיעדר הוא מאוד מאוד נוכח בחיים, הוא מעצב את החיים. מה שחזק, אני חושב, בקטעים האלה, בפוסט מודרניזם, זה מה שנראה לי שהרב שגר נתפס עליהם, זה שהתיאולוגיה נכנסת חזרה לשיח, במקום שהוא חורג מהניגודים הרגילים של דתי חילוני. אם ניסינו כאילו קודם להסביר את התפילה של מעבר לזה, ברמה הפילוסופית אפשר לראות את זה, כאילו שכשכל עוד אתה מדבר דיבור פוזיטיבי, אם יש אלוקים או אין אלוקים, אתה מתייחס אליו כיש או כעין דרך הניגודים האלה של אמונה או כפירה, פה יש משהו שהוא הולך למקום אחר, כי הוא אומר העין הזה עצמו הוא הופך להיות משהו שנוכח, הוא הופך להיות משהו שהוא מעצב את החיים. וזה גם אני חושב התנועה הזאת של הרמב״ם, של התארי שלילה, זה אולי קצת יותר מוקצן ממה שהרמב״ם עצמו מבין בה. אבל זה אומר שאלוקים לא נוכח כמשהו חיובי, ובכל זאת כן נוכח כמשהו לא חיובי. מעבר לניגוד הזה של יש ועין. ודווקא המקום של התפילה, אני חושב, הופך את זה למשהו שזה נוכח ברמה הממשית. זה לא ניסוח פילוסופי. מה אפשר להגיד, מה אי אפשר להגיד. אלא כשאתה הולך לרמה הזאת של התפילה הממשית, אז אני חושב שאפשר להבין שיש פה איזשהו אפריק אחר של מפגש. שתלום.
שווה את זה כאילו לשיעור שעבר, נטריקס. שם גם את ה... לסגור איזו אקטיבציה הייתה יותר חיובית. המעבר בין... איך קורא לזה? כאלה בשפות או כאלה. אז זה כאילו... אני חושב נמצא במה שיש, לא במה שאין. העניין הוא לא בפירוק של הדברים, אלא במעבר ל... מציע דבר חדש.
כן, בתנועה שלה.
סתם, לא, מבחינה זאת דווקא, פה יש משהו יותר נוקשה. כי גם העין הוא איזשהו מושג שאתה מקבל אותו. אתה אומר, אותו עין שפרק לי את ההבניה הקודמת, הוא העין שפרק לי את ההבניה הנוכחית, ואתה בא...
זה אותו דיפרנס כל הזמן. נכון? לא, יש משהו מעגלי בעצם התנועה הזאת של לפרק כל טקסט שוב ושוב ושוב כדי לחוות את זה. אז זה קצת כמו מה שהרמב"ם מתאר, שתארי השלילה, הוא יש לו את הפרק הזה שבו הוא מנסה להסביר למה זה מתקדם. ככל שאתה יודע פחות, כאילו, כי הקושייה שהוא מביא כנגדו, זה שאומרים לך שאם ככה, אז הילד בגן יודע אותו דבר כמו משה רבנו, כאילו, מה אתה עושה. אני יודעים שאין לו לדעת. כאילו באמת, אז אצלו, אבל יש תנועה בזה שאתה מתקדם להפשטה. פה אני חושב שהתנועה היא באמת תנועה יותר סיזיפית, כי היא באמת שוב ושוב להנחיח את אותו דבר, כן. בואו נקרא עוד קצת בהמשך ונראה. מה שאני חושב שהדברים שאמרנו דרך דרילה, מה שתפס אותי זה שהדברים שעלו פה דרך דרילה הם מאוד מאוד קרובים למה שרב שגם מוצא בקטע של רב נחמן שמגיע שם. כאילו אותם יסודות. לכן זה השוואה מאירת עיניים, כמובן שגם רב נחמן הוא טקסט לא פחות סתום. את המשמעות הקיומית הנוקבת של תפילתו של דרילה נוכל להביא מתוך השוואתה לאחד מתיאורי התפילה של רבי נחמן. אני לא זוכר מאיזה תורה זה לקוח, אבל זה גם בהתחלה שם מסיפורי רב בר חנה, קטע מאוד תלוש, שמתפלל בלי שום כוונה תועל את עצמו, ואינו חושב לכלום את עצמו, ונתבטל כל עצמותו וגשמיותו, ונתבטל כאילו אינו בעולם. כמו שכתוב, כי עליך הורגנו כל היום. הסיפור שם רב בר חנה עם הצפרדע שיושבת על העץ, כן? הדימויים, העורב בולע את הצפרדע ואז הוא יושב על העץ, על ידי זה סלק ליתיו באילנה שזוכה לבחינות תורה שבנסתר. כמו שכתוב, ישת חושך סתרו. שסתרי תורה אדם זוכה להם על ידי חושך. היינו מסירות נפש שמשחיר פניו כעורב, כן, בחינת חושך על שם עומק המושג. וזה זוכה על ידי תפילה. תחז יקם הנפש חילה דאילנה, היינו קם הנפש חילה דהי סתרי תורה, שאין יכולים להתלבש בשום דבר מוגבל, בשום גוף, אלא במי שמשחיר פניו כעורב ונעשה כעורב על בניו. לא נשאר רב נחמן, נראה לי נמשיך לשאר רב שלנו. הרצון להתפלל לתועל את עצמו הוא התנין הבולע את התפילה. אבל אני חושב שההשוואה, אפשר פה לראות ברמה של הסמלים, שההשוואה היא נובעת מהדיבור על התפילה, בלי כוונה תועלת, ממש אותם מילים, והתיאור שלה כמסירות נפש, התיאור של החושך, של השלילה, שאין יכולים להתלבש בשום דבר מוגבל, שזה שם נמצאים הסתרי תורה. קיצור, זה פשט גמור. בוא נראה מה עושים זה. רצון להתפלל לתועל את עצמו הוא התנין הבולע את התפילה. וההתגברות עליו, העורב, תלויה ביכולת להשתחרר מן העצמיות, ביטול כל העצמותו וגשמיותו. התפילה אינה מסירות נפש וקורבן ומוות, ומשמעותה מהנכונות לוותר על התועלת שעשויה לצמוח ממנה. באמצעותם נחצה... שנייה, בוא נקרא עוד רגע. באמצעותם נחצה הגבול ומתגלה התורה הנסתרת. למעשה, זו התפילתו של דרידה, להתפלל בלי לפלל ולקוות בלי שום תועלת ואינטרס. מה הקפיצה? מה הקפיץ אותך?
התועלת.
למה? זו קפיצה ממה, מה כוונתך?
כאילו יש איזה, אני לא מצליח להבין, יש איזה משחק על התפר שבין תפילה שהיא בלי תועלת לאיזה תועלת שפיצור, שמגיחה מאיכשהו. התועלת זה מושג מאוד חמקמק בתוך הדיבורים פה. אני לא מצליח להאמין עד הסוף לדיבורים של תפילה שהיא בלי תועלת. אני לא בטוח שגם... לא יודע. מה זה אומר שהתפילה בלי תועלת, אם אני אחר כך אני מדבר על התועלת שמגיעה, כאילו... לא יודע. הרגע שזה גם כאילו קודם, קרה אותו דבר גם אצל, גם אצל דרידה קודם.
שהתקווה הגיעה ביתם עושה. אני חושב שם למשל, אני חושב שמה שאמרנו בהקשר הזה זה ש... זה ודאי שבסופו של דבר יש איזושהי אמירה חיובית בדברים האלה. כי אחרת, כמו שאמרנו, אז למה כן מתפללים? אבל זה... אני חושב שמה שמנסים לעשות במהלכים האלה זה לנסות להעביר את התועלת ממישור אחד למישור אחר. אתה מנטר על דבר אחד, זה זוכה בדבר אחר. וחלק, שם למשל, הדבר אחר היה, אני חושב, בזה שנשאר ברמה של האולי. שהאולי, אני חושב, זה לא רק 50-50, אם זה יצליח, זה יצליח ממש, ואם זה לא יצליח, זה לא יצליח בכלל.
זה לא פולוגטיקה בסוף. זה לא כאילו, אני יודע שאני צריך להתפלל, אז אני עכשיו מוצא לעצמי, כאילו מוצא דרכים להצדיק את עצמי. אני לא יודע.
ביחד לרב שאלה זה מדי שאלה שתמיד אפשר לשאול.
כן.
תהיו ברור לו שמתפלל ועכשיו צריך למצוא לזה משמעות. אני לא חושב שזה בהכרח אומר שזה שקר או אחיזת עיניים. אני חושב שהמקום של האמון בדברים
האלה
יכול להיות גם בזה שגם אם אני מתפלל כי אני לא מצליח לא להתפלל, השאלה האם אני מצדיק את זה כי אני מנסה לא לראות טמבל, או שבסופו של דבר אני באמת מרגיש שקורה משהו בתפילה.
כן.
יכול להיות שאני לא מתפלל לי לזה, אני מתפלל כי ההורים שלי תקעו.
זהו, יכול להיות ש...
מה שקורה, השאלה למה משהו קורה.
במקום הזה אבל המוטיבציה שלי לקום ולהתפלל היא לא בהכרח שאלה.
יכול להיות שזה לא תורה שבא לעשות.
אני לא מחפש למה לקום בבוקר, זה לא מעניין אותי, אני קם, זה הנחת מוצא. עכשיו אני כאילו, בוא נראה...
עד הבן שזה גם משחרר את הדברים, אם אני קם כי אני טיפוס כפייתי ואני לא מצליח, כמו שהרצה יותר יודעת, אני לא מצליח להשתחרר מהזקן והחליפה. אבל מסוים זה גם לשחרר, כי באמת אני לא אפשר להמשיך תועלת, אני מתפלל עכשיו מה כל הטקסט הזה מנסה לעשות, אם הוא באמת לא מנסה להצדיק למה כן צריך לקום בבוקר. אני חושב שהוא סוג של פרשנות עצמית, אני מנסה להבין מה קורה פה, למה אני מרגיש שקורה פה משהו, האם זה סתם כי הרגילו אותי, יש ממשות באמונה הזאת, באמת קורה משהו, כי הרי מאיפה זה בא, אם באמת הייתי מאמין עד הסוף לכל מה שצריך להאמין, אז הכל היה פשוט, אני קם בבוקר, אני קמים בבוקר, אני מתפלל כי יש אלוקים, כי הוא אומר, ואין בעיה. כל הטקסט הזה צומח מתוך התחושה, מה שאני זוכר ששמעתי את הרב שגר הזה, לא היה לי קשה לקבל את זה, שהוא באמת כן חווה את העולם דרך דרידה מצד אחד, מצד שני הוא כן מתפלל, יותר מאשר דרידה, הוא מתפלל כל בוקר, שלוש פעמים ביום. אז מה, אז איך אפשר, כאילו, זה איך שהמקום של הטקסט הזה צומח ממנו, של איך, האם בכל זאת יש משמעות לתפילה בלי תקווה, ואני לא שואל את זה בשביל שאני אצטרך להסביר את זה למה אני קם, אלא כדי להסביר מה בעצם קורה, הנה, עובדה שזה קורה, יש תפילה ואין תקווה. ידורו שניים יחדיו, כן, ילכו שניים יחדיו.
גם המוות ההוא שנכנס כאן, אבל...
כן, המוות זה...
אני מדבר שם על הוויתור, לא ויתור, אלא הייאוש. כאילו צריך להגיע לנקודה שבה אתה מתייאש לחלוטין מהתשובה, ואז...
כן.
זה
מגיע. זהו, הזכרנו קודם את הדרשה של הרבי הרקמי, שזה גם קצת דומה, אבל השאלה, אני חושב שההבדל הוא קצת משמעותי, והשאלה של האם מה שעושה זה יכולת ההכרעה. ודווקא נגיד מה שגילה אדמה, הוא מתחבר לזה שאני לא מרגיש שמה שיופך את התנועה הזאת לדתית זה היכולת להכריע בלי שום דבר. כי באמת אני טוב בבוקר ומתפעמים כאילו זה כאילו זה מינורי כזה, התפילה היא פשוט קורץ. ואז השאלה היא מה קורה פה, איזה סוג של אלוקות יש פה אם אין פה את האלוקות הרגילה. וזה דומה לבן דורדה באמת בזה שזה עובר דרך אותו פתח של הייאוש. באמת השאלה שאתה טועלת, אני לא מרגיש שיש פה איזושהי אמירה מוסרניקית כזאת, כאילו שאתה אסוך ליהנות משום דבר ואתה חייב לצאת מפורק כפי שנכנסת כדי שיהיה טהור. אלא כאילו יותר לזמנת הלכה שבאמת יש טועלת, אבל אני לא יכול להבין אותה דרך הטועלת הרגילה. אתה לא חושב שצריך לקרוא את זה כ... אתה חושב שאתה מתפלל כי אתה הולך לזכור, אז בוא תפסיק לחשוב על זה. אלא כאילו, תראו פה כאילו שתראו שברור שאתה לא באמת זוכה. עכשיו מה בכל זאת קורה כאן? לכן התנועה, אני מרגיש שהיא פחות להסיר את הקליפות, אלא יותר להבין מה בכל זאת יש כאן. איך זה שבכל זאת יש פה משהו, למרות שבאמת העולם הוא כזה... החלל הפנוי שהופיע פה עוד רגע. בואו נקרא קצת דיבורי חלל פנוי ואז נראה. המשמעות העמוקה של תפילה זה אצל רבי נחמן. כן, אין כמו החלל פנוי. באמת כשקראתי את הטקסט הזה, אמרתי, וואלה, באמת צריך ללמוד, כאילו היה צריך ברמה המסודרת, למה שאני חשבתי על השירים, היה צריך לעשות שירו על החלל פנוי. זה מושג כל כך מרכזי, והשירה עושה איתה המון דברים בשלב הפוסט מודרני. אבל אני רוצה להיכנס אליו ככה על הדרך, ואחרי זה אולי נדבר את זה בצורה יותר מסודרת. מה?
לא, התפילה, היה לך שיר שם.
כן, כן, נכון, אבל שם זה היה פחות עם העולם של גאון, זה נכון, זה גם דברים שקשורים באותו שלב.
כל מה עדית איפה החלל נמצא?
זה ליד גן עדן. משמעות העמוקה של תפילה זה אצל רבי נחמן אצל דרידה כאחד נוגעת לצד משותף נוסף מפתיע בהגותם, תפיסת החלל הפעמי. כן, הרמב״ם, רבי נחמן, כולם ביחד באותו מקום. גם רבי נחמן מדגיש את הפער בין האלוקות לבין העולם, שהוא מקור סתירות המובנות במציאות עצמה, או הקושיות שאין להם תשובה במרחב שלו. בחלל הפנוי אין אותיות, וזהו בדיוק הדיפרנס הידוע של דרידה, בדיוק. אגב, שתומר לנציגר, שהוא עשה תזה על הרב שגר, אז הוא הזכיר את הקטעים האלה עם הדיפרנס, אני חושב, מהקטע הזה, והוא הולך לשאול מישהו שהוא מיידין בדרידה, דוקטור באוניברסיטה, ואומר לו, מה, מה פתאום, לא מבין כלום, זה בכלל לא קשור, ודרידה אומר, בסדר, שוי. ודאי שדרידה אין לו משמעות אחת, אתה עושה איתו כמה דברים, להתעקש עליו זה משהו די לסדרי, ובעצמו התעקש לא להגדיר את מה שהוא עושה, אז זכותו של הרב שגר לחלוקת אותו כפי שהוא עושה להרבה אחרים. פה אני לא יודע למה הוא אמר את זה, מעט שאני מבין, נראה לי שהוא משתמש בזה יחסי בסדר, אבל אני לא מתיימר. כן, אז דיפרנס זה בדיוק החלל הפנוי. כן, חוסר היכולת של המילים לייצג. גם רבי נחמן אולי היה מזדעזע מהם. תמונה שכזו עלולה להביא לייאוש ולניהיליזם. אולם בתורה זו של רבי נחמן, ואולי אפילו, אולי באופן דומה בדבריו של דרידה על התפילה, הייאוש מתהפך לגאולה מכוחו של הפרדוקס הברסלבי. ההיעדר האלוקי הופך לגעגועים המנכיחים את האלוקי בצורה עזה. חוסר היכולת של השפה לייצג את הממשות הופך אותה לממשות עצמה. חוסר התוחלת שבתפילה משחרר אותה כך שהיא יכולה להיות תפילה אמיתית. הבסיס להיפוך זה, כמו שכותב רבי נחמן, הוא מסירוס הנפש, שמשמעותה בהקשר זה היא קפיצת האמונה מעל לחלל הפנוי, הכרעה להתפלל ולהאמין למרות חוסר הנוכחות האלוקית לכאורה. נכון, זה נמצא, זה אחד מהדברים שהרב שגר לא משתחרר מהם, למרות שהוא מודע לזה. כמו שרומז רבי נחמן, וכך מתחולל מעבר מהנקביל הזכרי, זה גם אותה נקודה. האדם אינו מקבל פסיבי של גילוי אלוקי נתון, אלא מכונן אותו בעצמו, האדם היושב על הכיסא בלשונו של רבי נחמן. יתירה מזו, ההתגלות של התפילה היא באמצעות ההסתר והחושך. סתרי התורה מתגלים באמצעות ההסתר של המוות. משום שתפילה בדרך זו משתחררת לא רק מהשפה, אלא גם מהלוגיקה שלה. גם הפוטנציאל הדתי הטמון בפוסט-מודרניזם, למעשה זאת היא הגאולה של הדתיות, גילוי של תורה חדשה ממעמקי החלל הפנוי. כפי שדרידה אומר, כדי שלתפילה מסוג זה תהיה משמעות עמוקה, די שתהיה אפשרות לתפילה כזאת. האולי הוא זה שחשוב, משום שהאולי הוא הופך אותה לאפשרות ממשית, ואז היא כבר שם, היינו קיימת במרחב אמוני כלשהו. בואו אני אנסה שנייה להגיד משהו על החלל הפנוי ואיך שהוא מתפקד בו, באמת מחשבה שלי הייתה לבנות את זה בצורה יותר מובנית, אבל לא נעשה את זה בהמשך, כי זה דבר שאני משתמש בו בכמה הקשרים. נחזור שנייה לרובד היותר פילוסופי של השיעורים האלה. מה שהרב שגר עושה עם החלל הפנוי, אני חושב שאני אעשה את זה ככה, שהוא משתמש בו כמונח דתי שבא לתאר את מה שמעבר לדתיות כשפה מסוימת. זאת אומרת, אם ראינו בשיעורי ויטקינשטיין את הדתיות כמשחק שפה אחד לצד אחרים ואת כל היכולת להיכנס לתוכה ולכולי, אז החלל הפנוי, אני חושב, זה בדיוק מושג שהוא מצד אחד מושג דתי, יש לו את ההקשרים שלו בערי וברבי נחמן וכולי, מצד שני הוא במובהק ממקם את הדתיות כחלק מהתמונה. שזה נכון בכלל, אני חושב, לגבי הקבלה, מה שהיא עושה בכל מיני דרכים, שהמתח בין האלוקות המתגלה, האלוקות של ההלכה, האלוקות של המצוות וכולי, לבין האינסוף, שתמיד נמצא באיזשהו פער ביניו, וכל המחקים האלה של הצמצום כפשוטו, שלא כפשוטו, הם כולם, אני חושב, סוג של ניסיון להגיד, יש את האלוקות שאתה מכיר, אבל יש משהו מעבר לה שאתה אף פעם לא מגיע אליו מצד אחד. מצד שני, הוא תמיד, עצם היכולת לדבר ככה, היא סוג של ניסיון לתת שפה למה שמעבר לשפה. ובהקשר של הרב שגר, לתת שפה דתית למה שמעבר. אתה יכול, קצת זה מה שהוא עושה עם ויטקינשטיין, אתה יכול להגיד, השפה שמתארת לי את העולם זה השפה החילונית. של ויטקינשטיין לצורך, אני לא ממש חילונית באמת, אבל חילונית במובן שהשפה הדתית היא רק בועה אחת בתוכה. אבל המבט מלמעלה הוא לא המבט הדתי. מה שהוא עושה בתיאור של החלל הפנוי, שזה בדיוק כאילו לתת איזושהי מטה שפה שהיא עדיין דתית באיזשהו אופן. זאת אומרת, להגיד, כל האמונה נמצאת בתוך שם הוויה שהוא אחד מה... הוא אחר הצמצום, ויש איזשהו אינסוף שמעבר לזה. השאלה שנמצאת פה היא שאלה שכבר נגענו בה קודם באופן אחר, שבאיזה מובן זה עדיין שפה דתית, מה זה אומר, השפה הדתית שלנו היא השפה של ההתגלות, השפה של התורה וכו', שפה שבה יש מי ששומע, מה זה אומר, זה אותו פרדוקס כמו שראינו בקטע הראשון, מה זה אומר להגיד שהאינסוף הוא גם סוג של התגלות, מה זה אומר להגיד שאפשר להתפלל במקום הזה, ברור שהתפילה, המשכן שלה מתבקש, בתוך השפה הדתית, בתוך העולם שיש בו אלוקים וכל זה. והחלל הפנוי זה בדיוק תמונה שהיא אומרת שאין שפה, אין משמעות למבנה הכללי, יש איזשהו שבר, מה שזה מתואר שם בתורה של נחמן. איך זה תראו? בין החכמים, כל יום הייתי בין החכמים, שיש רווח בין החכמים. זאת אומרת, יש עולמות של חוכמה שבהם יש שפה, יש משמעות, יש אלוקים, יש שכר ועונש, יש צדק, ויש ביניהם חללים. אף פעם, המציאות של עצמה אף פעם מקבלת הסבר על הסוף, מה שהוא מתאר כאן.
ממש שארית.
שארית, כן.
כן, כאן.
דימוי שונה קצת, אני חושב, כי הדימוי פה יותר מרחבים. שיש חלל פנוי שאין באותיות, התיאור של הארי הוא טוב בגלל שהוא בדיוק שם לך את זה שיש מסביב, יש כאילו איזה מין בועה כזו, שהיא משחק שפה, זה יש מה שאף שגר עושה, הוא אומר לך, כל חכם כזה, מין עולם. אבל אף אחד לא נוגע בתשתית, כי אין תשתית, כי מאחורה יש איזו רקנות כזו. אבל מה שהוא עושה כשהוא עושה כשלך היה אתמול, זה בדיוק לדבר על הרקנות הזאת בשפה דתית. וכל זה הופך לתארי השלילה, וזה החיבור לרמב"ם הוא לא מופרך, בזה שבאמת, זה לא באמת שפה דתית. באמת, זה דתיות באופן אחר, כמו שהתפילה שתיארנו קודם היא תפילה באופן אחר, כי מה שיש מאחורה זה רקנות. כל מה שהוא עושה פה, אני חושב, כל המאמצים שנמצאים בטקסטים זה להפוך את העמידה מול הרקנות הזאת לחוויה דתית. זה אני חושב כל המאמץ. ובטקסט הזה אני חושב הוא חורז אחר משפטים שכל אחד זורק זה למקום אחר, על להפוך את היעדר לגעגועים, השפה הופכת לממשות, חוסר התוחלת משחרר. זה כאילו, ברור שקורה פה משהו. למה זה קורה? אפשר לתאר את זה בכל מיני דרכים. אני לא חושב שאני לא בטוח שאני מתיישב באחד ובשני המשפטים האלה. אבל זה ודאי משהו כאילו שכאילו לכן אני חוזר למה שאמרתי קודם על ירידה ועל תארה שלילה, זאת אומרת יש פה נוכחות של משהו שהוא רקנות ולכן מובן ברור שהוא מזוהה יותר עם הכפירה מאשר עם האמונה, או לפחות עם הספק, כי זה חוסר נוכחות. ובכל זאת קורה שם משהו. כל המאמץ הוא באמת להסביר למה זה קורה ואיך זה קורה ומה זה אומר, איזה סוג של אמונה זאת, איזה סוג של תורה חדשה מתגלה ממעמקי החלל הפנוי. זה אחד מהטקסטים שבו אתה מרגיש שהאף שגר, הוא מרגיש שקורה פה משהו ושיש פה משהו שאפשר להפיק מהדבר הזה, אבל באמת מאוד קשה לתת את זה מילים. ולטקסטים האלה אני מרגיש שאני כאילו הקצה שלו, השפיץ שלו, של דברים שהוא לא לגמרי יודע למלא אותם, וגם אני לא כמובן, אבל אני כן חושב שאפשר להרגיש שזה כמשהו שקורה. מה אתם רואים לקטע הזה? אתם רואים את התורה החדשה במעמקי החלל הפנוי? לפחות את התפילה?
אני חושב שהקפיצה הזאת כאילו של לטעום את החלל, כאילו את ה... איך להגדיר את זה, כאילו את השפה של דרידה, כאילו את ה... אז את החלל הפנוי הזה של... אתה לא יודעת, להטעין אותו במשהו, כאילו כל העין או ליצור הזה צור אותו כמקום כזה שאתה שואף אליו ואתה יכול לראות אותו מתגלה בכל מיני דברים, זו קפיצה שהיא קשה, היא לא...
מה זה מה שאתה יכול לראות אותו מתגלה בכל מיני דברים?
מה שהוא דיבר קודם, הוא דיבר כאן על אפשרות הגילוי השונות שלה, שלו, של העין, ועל ה... יש משהו כך מדי שיעור בה. הנה, מקור הסתרות המובנות במציאות עצמה. חושבת שאני מתשובה במונחים שלו. כאילו, יכול להיות לטעון את זה במשהו שיהיה, אני אקח את זה למקום אחר, כאילו, שיהיה ייצור עניין בתפילה, כאילו, ימשוך, כאילו, יאתגר, לא יודע, יהיה איזושהי אבן, יהיה איזשהו מושא תפילה. זה קשה, זה כאילו, לעשות את ה... כאילו, אותו פרש לי כבר דיברנו קודם, בין השפה של דרידה, השפה של דרידה. הוא כאילו ממש נשמע שהוא בתוך זה, הדברים האלה ברורים לנו, אבל כאילו, לא יודע, זה לא ברור.
כן. אני לא יכול להתפק לקשור את זה שוב, מה שאמרנו אתמול, אולי זה גם קצת מבהיר את זה. האולי הזה שנמצא פה בסוף, כאילו התיאור שהיה פה אתמול בחלק מהדיבורים, בקרה של הרב דודי, זה כאילו, אתה מתחיל מאיזשהו בסיס ודאי, שאתה יודע שהוא עובד, ואז אתה יכול להתקדם לאט לאט לאיזשהו מקום שאולי פחות ודאי, או יש לך תמיד מישהו שמסביר לך, ומול זה, כאילו הדיבור של הרב דרייפוס, היה צריך מאוד להתגונן מצד זה שאתה הולך למקום בלי ודאות. ואיך תדע, ואולי כן, ואולי לא. כאילו נגיד התיאור הזה של הרב דודי, שאנשים שניסו בלי מסור, הרבה פעמים נכשלו. זה עצמו כאילו דיבור שהוא לא... זאת אומרת, השאלה שאתה מפנה כלפיו, זה כמו מה שהזכרתי מרמסדו, כשאיך אתה יודע שמישהו נכשל. אז זה תמיד מעגלי, כיוון שאתה חושב שאתה יודע את הכלולים, אז אתה יודע שהם נכשלו. ברור שהם נכשלו, כי הם ישנו סמים. הדוגמה הזו שהביא את זה, פתאום זה הקפיץ אותי, כי... אתה כאילו הולך למקום שבו כולם יזדהו ויזדעזו יחד איתך, ואז יהיה ברור שאנחנו מסכימים שפה זה מוקסם. כאילו, זה תמיד מעגלי כזה. או כמו שתגיד, הנה, בסוף הם לא שברו את הרי מצוות, אז כנראה שזה לא בסדר.
זה...
זאת אומרת, להגיד, האולי הוא זה שחשוב, האולי זה הממשות. זאת אומרת, זה, כמו שאמרתי קודם לגבי דרידה, זה לא אולי שאפשר להכריע אותו לכאן או לכאן. זה אולי שהוא מהותי נשאר אולי.
כן.
זאת אומרת, זה נמצא שם. מה זה התורה החדשה שהפוסט-מודרניזם שומבים? זה תורה שאין לו ודאות לגבי אלוקים. יש מקום אחר שהבאתי אותו באחד השירים הקודמים האלה, שאומר, מה שמלהיב באלוקים זה שהוא לא דבר. שזה כאילו, ותופס שם ממש את הפוסט-מודרניזם כתיהור האמונה במושגים של הרב קוק. זאת אומרת, מה? המקום של האולי, הוא מתואר פה לא כמקום שהוא סכנה, של יש את המקום הבטוח ויש את המקום שהוא מסוכן, ואיך אתה יודע אם זה צליח או לא תצליח, ואפילו יצא רמצא את המקום איך כשאדם מת, אז יודעים. האולי פה הוא עוד יותר חזק, לכן אני מרגיש שהמסירות נפש פה, זה באמת מסירות נפש להגיד שזה לא שאני הולך למקום לא בטוח ואני מסתכן, אני יעקבו אותי בגן עדן 500 שנה, 1000 שנה. זה טוטלי, כאילו, זה אפשר, וזה אולי שנשאר אולי עד סוף כל הדורות, וזה אני חושב משהו, מה שמתואר פה ברקנות הזאת. כי זה יותר חזק אפילו מרקנות האתאיסטית של העולם החומרי, שהוא אינסופי, כאילו, זה רקנות...
כן, בדיוק...
שאתה לא יודע אם יש אלוקים או אין, ואתה לא תדע גם.
זה בדיוק הפער הזה שלנו, שאומרת לך משהו שלנו.
חייב שיהיה גן עדן, גם אם אתה מוכן לוותר עליו, יש לנו שנה, אלה שנה. על זה אי אפשר לוותר. עכשיו, זה עצמו כאילו, אני מרגיש למה ש... הדוגמה הזאת, אני מרגיש לי טובה, כי היא מרגישה עד כמה הדיבור הזה של הרב שאול כל כך רחוק מכל העולם הזה. עד כמה התורה החדשה שהוא מתאר אותה, היא באמת הולכת למקום אחר, כי היא נוגעת לגמרי בהנחות יסוד. זה כבר לא בתוך המשחק הזה של האם זה נכון או לא נכון. זה אם אתה מוכן לצאת מהמשחק שלו נכון או לא נכון, ולהיות מוכן לגבי המקום שאתה בכלל לא תדע אף פעם אם צדקת או לא.
גם לא, אני כאילו, הוא מדבר על האפשרות, הוא לא, זה לא קיים, כאילו, יכול להיות שגם אין, זה הדבר בעצמו, שאין לו קיום, אבל כאילו זה, כרגע זה במקום של אולי, כאילו זה, אין את התורה הזאת עדיין.
אני חושב שמה שנמצא פה זה שהתורה הזאת נמצאת, אם אתה מתפלל בסוף. זאת אומרת, מה המשמעות ששאלנו, למה אתה בסוף, עזר בסוף דבר להתפלל? כי אני חושב משהו מתאר כאן שהתפילה מנכיחה את העמידה, את הקיום של האולי הזה, מנכיחה את ההדר הזה. גם מיחס לרמם אתה יכול לשאול, אז מה זה אומר לעשות את השלילה? אם זה משהו שצריך לעשות אותו כל בוקר, משהו שהבנתי אותו פעם אחת, איך זה יהיה נוכח בדברים האלה? כאילו גם אצל הרמם אני חושב, יש את הפעולה של החשיבה כמשהו שהוא פעולה, הוא קיום, אופן של קיום בעולם. ולכן אני חושב, דוגמה שהתפילה פה היא טובה, כי אתה יכול כל החיים להסתובב בלי לדעת אם יש אלוקים או אין. אבל באיזה מובן זה הופך את משהו משמעותי, באיזה מובן זה הופך את משהו נוכח. לכן אני חושב התפילה פה היא יותר חזקה מאשר חוסר תפילה. למרות שברגע שאתה, כאילו, למרות שזה באמת תפילה שנמצאת מחוץ למשחק הדתי, שתומך בזה שצריך לעשות את זה. אלא התפילה עצמה הופך להיות משהו שמנחיח את העמידה הזאת מול העין. וכאילו כסוג של קיום, יש פה איזושהי קפיצה משפה דתית אחת לשנייה, כאילו להגיד, עדיין יש לי פה איזשהו חיבור למושגים דתיים שאומרים שזה מקום גבוה. שאומרים שזה קיום אנושי יותר, יותר, לא יודע, יותר משכנע, יותר אפקטיבי, יותר מוצלח בכל מיני דרכים שקשה לנו להסביר אותם מתוך העולם הזה.
אבל זה...
כן.
בטח יגזור גם על ה... כאילו, על הרשמי של המעשה, כמו, אדם מפסיק להתפעל שלוש תפילות ביום, זה מובן, אתה...
למה אתה חושב? מאיפה ההנחה הזאת באה? אינטואיטיבית זה כאילו מתבקש מה שאתה אומר, אבל זה עצמו צריך לברר, אני חושב. למה זה מה שמוציא את הצד של התפילות?
הבנתי ממך שאתה אומר שדווקא זה ש... כאילו כאן נצרים איזושהי מערכת שיש בה אלוהים, זה בדיוק כמו ש... כאילו מתחיל את זה שאולי לא נמצא.
אני לא יודע אם זה בדיוק ליצור מערכת שיש בה אלוהים. אני איתך, יכול להיות, אני חושב שתי דברים. יכול להיות מצב שבו אדם מתפלל שלוש תפילות ביום כי חייבים, למרות שאין לו אפילו את המחשבות זרות שהיו בקטע הראשון, אולי הוא חושב אם אלוקים נמצא או לא נמצא, או כאילו נמצא בתוך המערכת. יש מצב שבו, באמת, יש לך כאילו מישהו אחר שהוא באמת מתפלל, כי הוא מרגיש שאלוקים נמצא, ואז במקום הזה הוא יכול גם להשיג את פלל שלוש תפילות ביום, כי הוא מתפלל רק כי הוא מרגיש שזה משמעותי, או שהוא אולי יקרא תפילה רק לפעמים שהוא עושה את זה, ושאר הפעמים הוא יקרא, ושאר הרב דרייפוס פעם לקח את הביטוי מאחורי הסבר הזה שהיה פה, להתפלל או ללכת לתפילה. ביום יש שנה שעברה, אני חושב שנתיים זה כבר היה. שהוא אמר שיש להתפלל, ללכת לתפילה. איך את התפילה צריך?
דיברנו על
זה, להתפלל.
שעות האחרות דיברנו על זה שהתפילה במניין זה דבר משחרר.
לא, לא רוצה להתפלל. לא, גם רק. חוצר אותך בהרבה דברים.
אתה גם נכנס, כאילו. מעבר ללבוא למקום, אתה גם נכנס כאילו לזה. עולה לרכבת, כאילו, בסוף היא תגיע ליד, ולא
משנה
מה...
אתה משלם את
העלית. יעלינו לשבח.
מה שמתאר כאן, אני חושב, הוא נמצא במקום הזה שהוא דומה קצת להתפלל באופן משמעותי. זאת אומרת, אם אתה יכול להבין מה תפילה עושה באופן הזה, אז השאלה אם תתפלל פעם אחת או שלוש פעמים היא כבר שאלה אחרת, כי קשורה אולי לכמה אני מסוגל לעשות את זה, כמה אני יכול, כמה אני רוצה לעשות את זה. ההצדקה היא באמת באה ממקום אחר. אני חושב שהרב שגר, הרבה פעמים אתה יכול לראות, זה נמצא האמת בדרשה הזאת של הצדף, אם אני זוכר, זה נמצא שם. שבה הוא מדבר על הצדף לייט ועל הצדף האורתודוקסי, והוא מפנטז איזושהי דמות של מישהו שהוא מקיים כל תרי"ג מצוות קלה חמורה, אבל הוא לגמרי נמצא במקום אחר לחלוטין, והוא משחק שם, זה הסוף של הדרשה, וברור שזה מצאת נפשו הדמות הזאת, ושוב הוא גם קצת אולי תפס את עצמו ככה, אבל לא חושב שהוא באופן מלא. אבל כי מה שהוא נחשב הוא מנסה להגיד, זה משהו בתשובה למה שאמרת, ש... ברגע שאתה נכנס למקום הזה, אז באמת, זה אפילו לא תלוי בשאלה של אם בא לי להתפלל, לא בא לי, כי גם הבא לי הוא לא חלק מהסיפור, אלא זה בתור החלל הפנוי, כל התרי"ג מצוות יכולות להיכנס, כי אין סיבה לבחור, אין שום קריטריון. זה הכל לא כלום. אתה יכול להגיד, ואני תוהה גם בעצמי, עד כמה הדמות הזאת של הרב שגר היא באמת אפשרית. ברור שהיא מסעת נפשו, למה היא מסעת נפשו? סתם כי הוא תקוע עם התרי"ג מצוות הקשה להשתחרר מהן. אני חושב שזה סוג של דרך להוכיח שברגע שאתה נמצא שם, אז הכל יכול לקרות. אז זה יכול להיות הרגע מצוות, יכול להיות עוד 80 מצוות, יכול להיות פחות, יכול להיות מלא דברים, כי הכל יכול להיות שם. ולכן אין מניעה. מה שזה אני חושב בעיקר בא לשחרר למותות הזה, את המחשבה שתרי"ג מצוות זה חבילה שהולכת עם י"ג יקרי אמונה, וברגע שאתה מאבד י"ג יקרי אמונה, אין מנוס בזה שתתחיל לגלוש במדרון החלקלק, שתמיד הוא כאילו הולך לאותה מקומות, כי ההנחה היא שאי אפשר להתפלל שלוש תפילות ביום אם אין הלכה ואי אפשר, ואז גם מקילים בצניעות, כאילו ברור לאן הדברים הולכים, יש דמות של דתי ודמות של דתל"ש, ויש ציר ברור שמחבר ביניהם שעובר בכאלה וכאלה עבירות. וזה כאילו המקום שהוא נסה לשחרר ממנו. ולכן הוא מנסה לתאר את הדמות הזאת שהיא כאילו עושה את הכל, אבל האורתודוקס האמיתי יכול לקלוט שמשהו רקוב אצלו ביסוד. זה ממש התיאור שלו שם, שהוא מקפיץ לאנשים, כי אתה רואה שהוא עושה את זה במקום אחר לחלוטין.
זה האורתודוקס האמיתי,
אבל... האורתודוקס האמיתי זה זה שיודע שאחרים הוא אמיתי, זה ההגדרה. האורתודוקס האמיתי, שיודע להצביע מי האמיתי. לא, כל אחד בסתרי ליבו. לא, מה ש... האורתודוקס האמיתי זה מי שחושב שברגע שאתה סוטה מהחבילה, אז אתה ודאי מאבד חלק מה... מה שהכי מסוכן זה מישהו שמקיים את כל הדברים לצבול, ובכל זאת משהו שאתה דפוק ביסוד במקום הנסתר. ואני חושב שאפשר לראות ברגישויות של אורתודוקסים. זאת אומרת, אם הוא מקל במצוות מסוימות, אז פשוט, בסדר, הוא עבר
רגישויות
של אורתודוקסים. זה אורתודוקס בזרים של סגות לאור החיים. זה לגמרי, אתה יכול גם לא לקיים בו במצוות, אבל כל עוד אתה רגיש לזה אז אתה עדיין אורתודוקסי.
בוא נכבד את ההקלטה ונוכל להמשיך.
מה, אתה רוצה לתת דוגמאות? זאת, זה סיפור, אבל משפיעה את האורתודוקסית וזה סיים מעצמון.
בית הרכילות, כמו שעשויים.
בכל אופן, בואו נסכם קודם את החבילה שיש לנו פה. אז אני אומר, השאלה שאתה שואל היא שאלה טובה ברמה הפסיכולוגית והסוציולוגית, היא ודאי שאלה. והיא שאלה רלוונטית בשבילנו, אני מרגיש. זאת אומרת, כי הכי קל זה להגיד, אוקיי, וגם זה באמת אולי קורה ככה, שברגע שאתה יוצא מהמקום הרגיל, אז כיוון שאנחנו בסופו של דבר בני אדם ולא חיים בחלל הפנוי, לא גדול כמו רב נחמן ודוידא, אז בדרך כלל אנחנו מתגלגלים במדרונות המזומנים לנו, שאומרים לנו בדיוק באיזה מצוות להקל ברגע שאין שוט חזק מספיק של אורתודוקסיה על הראש. זה חולשה שלנו. אני חושב שעדיין זה לא ביקורת ברמה התיאורטית, זה ביקורת במקום אחר שאפשר לשאול אותה, מה זה אומר לחנך וכו'. ברמה התיאורטית אני חושב שהטענה של הרב שגיא נכונה, שאפשר לקיים את המצוות, כמו שאפשר להתפלל בירורי כפירה, אפשר גם לקיים את המצוות. ואין סיבה שתקל במצווה אחת יותר מאחרות. השאלה חוזרת, האם אתה בסופו של דבר אומר, כאילו השאלה היא תמיד מעגלית, הרי בסופו של דבר אתה קורא טקסטים כאלה כי אתה מזדהה עם הספק שנמצא בהם. ואז אתה אומר, רגע, אבל אם אני אעשה את זה, אני לא יכול לקיים את המצוות, אבל אם אני מקיים את המצוות, כשהספק הזה נמצא, ולא נתתי לדין לחשבון, אז מה זה אומר את המצוות שלי? זה תמיד בסופו של דבר חוזר למקומות הסוציולוגיים. זה בכלל זה עוזר בהם, אבל זה מאיר חזרה על השואל תמיד בדברים האלה. לא אומר את זה ביחס אליך, גם ביחס אליי, זו שאלה שאני לא שואל אותה. בכל אופן, אני אסכם, ביחס לשיעור הקודם, באמת היה פה שתי דברים יפים, לראות איך כאילו אותה, במובן מסוים אותו עולם מושגים יכול לגלוש למקום קליל ומגניב ויפה כמו שהיינו שבוע שעבר, הסתיים בבליחה ושעשוע, ויכול לגלוש למקום של מוות. וסוגים שונים של נוכחות של העין בחיים, סוגים שונים של פוסט-מודרניזם, נטיות שונות של הרב שגר גם בהקשר הזה. רבי נחמן, שתי פנים של רבי נחמן, זה גם מעניין לראות שזה יותר חד.
אז זה סוסמן
קייסר, למה סוסמן קורש לזה? לא יכול להיות,
כן. שיש לך
גם שלושה דרידה. שלושה
דרידה אמרתי? לא כאן, אמרתי שיש שלושה דרידה.
אמרתי שלושה, אני לא יודע, אני יודע שיש מוקדם ומאוחר, לפני שפגשתי דינה, זה משחק של פילוסופי לחלק אותו במוקדם ומאוחר, עזוב, זה לא בשבילנו. מה שחזק פה, אני חושב, זה שיש פה משהו שהוא יותר מחובר לדתיות, אני חושב, מאשר מה שראינו שבוע שעבר. כי הוא באמת מסוגל להכיל את הכובד, ואת הטוטליות, ואת הדרמטיות, וגם את הצד ההרסני של הדתיות. זה אני חושב מה שהרב שגר נתפס לדרידה, כי היה לו גם את המשיכה לצד השלילי של הדתיות ולצד של המסירות נפש והמוות. זה כאילו דברים שפתאום אתה אומר, וואלה, באמת כאילו זה נמצא היום בכפירה יותר מאשר באמונה. זה הרבה 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 דיבורים של זה. איפה יש מסירות נפש באמת? מסירות נפש כזאת. כאילו המסירות נפש שלה מאין זה צד הרסני. יש בצד...
זה בעצם
משהו. זה באמת, הוא לא הזכיר את הדוגמה הזאת מפורט, נכון? כשהוא התחיל להגיד את זה, אמרתי, וואו, זה מה שאני הולך להציע לנו, דניאל יסרר כמו שאני אומר לך אומר, שאני אלכם,
טוב. אני מדמיין איזה צער תמיד שאמר לי, עכשיו מי את אוכל חזיר?
היה לי חבר שאמר שהוא קרא את זה, והוא אמר שאיכשהו חשב, אפילו הציע לקיים את זה ולחשוב, אמר, כל יהודים הם סיבות נפש שלו, הם היו רגילים שרופים אותם, זה מה שהם דמיינו, אנחנו צריכים לראות שאנחנו קופצים למקלחת כפורה, ביום חול, סיבות נפש, מעניין את עצמך על זה דבר כזה, גיהנום של קרח. בכל אופן, אני מתכוון, בכל אופן אמיתי. טוב, אז אני רוצה שמה שנעשה בהמשך, כמה שישאר לנו עוד מהחורף ובקיץ, קצת לרדת יותר לפרטים של הפוסט-מודרניזם, עכשיו כאילו דיברנו במושגים הגדולים, לראות יישומים שזה בכל מיני נקודות, נראה עדיין איך לבנות את זה. בעזרת השם יש הרבה מה לעשות.